שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פה, אנחנו מתחילים מהשורה השנייה מלמעלה. ציטוט מהתוספתא, שאלו תלמידיו את רבן גמליאל, מה הוא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? אמר להם, מותר. מקשה לכך הגמרא והתנן והרשנין במשנתנו להפך שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אלא בהכרח אומרת הגמרא, הכי קבעו מיני. כך הם שאלו ממנו, מה הוא לשהות? דהיינו להחזיק את הבהמה דקה בתוך הבית, לתקופה העולה על 30 יום ואפילו שלא לצורך הרגל. ועל כך אמר להן רבן גמליאל מותר, והוא סייג את הדברים, ובלבד שלא תצא ותראה בעדר, אלא כושרה בקראי המיטה. ואומר תוספות, שלאו דווקא נקה שצריך לקושרה בקראי המיטה, אלא שכך הייתה דרך העולם, שדרכם הייתה לקשור בהמה דקה לקראי המיטה. ונזכיר שהאיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, הוא מפני שבהמות דקות משמידות את היבולים, כפי שגם ניתן לראות בתמונות של נופי ארץ ישראל מהמאה ה-19. לא סתם, רחל המשוררת כתבה באחד השירים שלה, שם על חוף הים יש דקל שפל צמרת. כי בניגוד להיום שמסביב לכנרת הכל ירוק, בזמנה של רחל, בעקבות ראיית צון של הבדואים, הכנרת הייתה נראית יותר כמו ים המלח. ולכן היא ציינה באופן יוצא דופן את הדקל שפל הצמרת. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מליבו. הוא מסבירה שהוא היה צועק מפני כאב הלב, והוא לא יכול היה להשיב את רוחו. ובתוספתא במקום מציינים שמדובר על התנא יהודה בן בבא. ושאלו לרופאים מה לעשות, ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח, משחרית לשחרית. ולכן, והביאו לו עז וקשרו לו אותה בקראי המיטה, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית. לימים, לאחר זמן, נכנסו חבריו לבקרו, כיוון שראו אותה עז קשורה בקראי המיטה, חזרו לאחוריהם. ולא נכנסו לבקרו, ואמרו זה לזה, ליסטי מזוין בביתו של זה. שזו העז, שהרי היא ודאי רואה בשדות אחרים, אז אם כך הוא גוזל את הרבים. ואנו נכנסים אצלו? ישבו ובדקו ולא מצאו בו, אלא אותו אבון של אותה העז. ואף הוא בשעת מיטתו אמר, יודע אני שאין בי אבון אלא אבון אותה העז שעברתי על דברי חבריי. וניקע את פירוש התוספתא מחזון יחזקאל. הלא הוא פירושו של הרב יחזקאל אברמסקי. שחי בין השנים תרמ"ו לתשין ל"ו, הוא למד בישיבת נוברדוק, שם הוא התקרב אל הסבא מנוברדוק, ולבקשתו אף למד עם בניו. בגיל 17 נסמך לרבנות על ידי רבה של נוברדוק, הרב אפשטיין, בעל ערוך השולחן. הוא למד גם בישיבת טלס, בישיבת רמיילס, ובקיבוץ של הרב חיים גרוז'נסקי. הוא התחתן עם חתנו של הרדב"ז, היה סמוך על שולחן חותנו, ולמד גם ממנו דרכי פסיקה. לאחר מכן הוא נסע ללמוד גם אצל רב חיים מבריסק. באותה שנה הזמינו אותו חברי המושבה פתח תקווה לכהן כרבה, אך שלטונות ברית המועצות סירבו לתת לו לצאת משם, והוא נאלץ לוותר על המינוי. בהמשך הוא נאסר והואשם בפעילות אנטי-סובייטית בגלל רצונו לעלות לארץ ישראל. באלול תפריש צדיק, 1930, הוא נידון לחמש שנות עבודת פרך ונשלח לחצי שנה למחנה בסיביר. הודות למאמצים של רבים, בהם רב חיים עוזר גרוז'נסקי, הרב קוק, הרב יוסף צבי הרץ, שהיה רבה ראשי של אנגליה, החפץ חיים, ואף חיים נחמן ביאליק, הוא שוחרר לאחר כשנה בערב יום הכיפורים תפריש צדיק ב' ובתנאי שיעזוב את ברית המועצות לצמיתות. בחורף תפריש צדיק ב' הוא השתקע בלונדון והחל לכהן כרב קהילת מחזיקי הדת בעיר, שפעל להפעיל למען שחרורו. בשנת 1935 הוא התחיל לכהן כדיין ואב בית הדין בבית הדין הרבני בלונדון, ובשנים אלו הוא המשיך במפעלו הגדול, חיבור הפירוש לתוספתא, נקרא חזון יחזקאל. בשנת תשי"א, 1951, עם פרישתו לגמלאות, הוא עלה לישראל עם משפחתו והתיישב בשכונת בית וגן בירושלים. בהמשך, הוא היה מראשי ישיבת סלובודקה בבני ברק, מסע בשיעור כללי אחת לשבוע, אולם לא היה מעורב בניהולה החינוכי, וב-1963 מונה לכהן כנשיא ועד הישיבות. וכך מפרש בעל החזון יחזקאל את התוספתא. כשהיה גונח, צועק מכאב לב ולא היה יכול להשיב רוחו אליו, אז היה יונק ממנה חלב. וכשבאו חבריו לבקרו, הם ראו את העז ואמרו, הלא עז רואה בשדות אחרים, אז הוא גוזל את הרבים כליסטים, ולכן נמנעו מלהיכנס, משום שבשעה שהתארחו בביתו, הוא עובר אז בכל רגע ורגע על דברי חכמים, שאמרו שאפילו בכושרה בקראי המיטה אסור. וכשמת, דקדקו חכמים במעשיו, כדי לדעת אצל מי לקוברו ואיך להספידו, ולא מצאו בו אבון אל הזה בלבד. אף על פי שמשום רפואה עבד, לא היה לו רפואה אחרת אלא בחלב רותח, בכל זאת נחשב לו לאבון, שהרי הייתה לו אפשרות ללכת לגור לא רחוק מירושלים, סמוך למדבר שביהודה, שאין שם שדות ומותר לגדל שם בהמה דקה, וכיוון שהיה צריך לזה תדיר, היה לו לעשות ככה. וממשיכה הגמרא, אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים שבגליל העליון היו בית אבא, ומפני מה חרבו? מפני שני דברים. הדבר הראשון, שהיו מרעין בהמה דקה בחורשין, ולא היו רואים בשדות אחרים. וראיית בהמה דקה בחורשין אין בה גזל והיא מותרת, כמו שנלמד בדף פי א', שזה אחת מתקנות יהושע שהוא תיקן, שלא יקפיד בעל היער על כך. והדבר השני, ודנים דיני ממונות ביחיד, שלמרות שמעיקר הדין יחיד מומחה יכול לדון יחידי, זה לא ממידת חסידות. וחוזר רבי ישמעאל לנקודה הראשונה, ואומר, ואף על פי שהיו להם לבית אבא חורשים סמוך לבתיהם, למרות זאת הם נהנשו, מפני ששדה קטנה הייתה שם ביניהם ושל אחרים הייתה, ומעבירים את הבהמות הדקות דרך עליה. וממשיכה הגמרא תנו רבנן שנו רבתנו בתוספתא, רואה שהיה לו בהמות דקות שעשה תשובה שלא לגדל בהמה דקה עוד, אז אין מחייבים אותו למכור את הבהמות הדקות מיד, כי חוששים פן הוא ימנע מלעשות תשובה, שהרי אינו יכול למכור אותם בבת אחת אם לא בהפסד מרובה, אלא מוכר אותן על יד על יד, דהיינו מעט מעט. וכן על אותו עיקרון, גר שנפלו לו מאביו כלבים וחזירים בירושתו, ששנינו במשנה שאסור לגדלן, אז אין מחייבים אותו למכור אותם מיד, כי על ידי כך יהיה לו הפסד גדול, אלא מוכר אותם על יד על יד, מעט מעט. וכן על אותו עיקרון, מי שנדר לקח בית ולקח אישה בארץ ישראל, אין מחייבים אותו לקח מיד את הבית או את האישה הראשונה שבאים בפניו, עד שימצא את ההוגנת לו. דוגמה לדבר הוא מעשה באישה אחת שהייתה אלמנה או גרושה שהיה בנה מצר לה, בעקבות כך וקפצה ונשבעה בזו הלשון, כל מי שיבוא איני מחזירתו, אלא אני אתחתן איתו, וקפצו עליה בני אדם שאינן מעוגנים, וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו חכמים, לא נתכוונה זו שכל מי שיבוא ישר היא מחויבת להתחתן, אלא להגון לה. וממשיכה הברייתא, כשם שאמרו שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, כך אמרו אין מגדלים חיה דקה. מביא רש"י דוגמה לחיות דקות כגון צבעים ושועלים, כי גם הם מקלקלים את השדות והכרמים בארץ ישראל. רבי ישמעאל אומר, וניתן להסביר או שהוא חולק על תנא קמא או שהוא מבאר את דבריו, שמגדלים כלבים כופרין. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים, פירוש ראשון כלבים קטנים וננסים הם, פירוש שני כלבים גדולים של ציידים שאינן מזיקים. וחתולים וקופים וחולדות סנאים. מסביר רש"י שחולדות סנאים זה בעלי חיים הגדלים בסנה. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מסביר שמדובר על חמוס הבית, והרב שטיינזלץ טוען שמדובר על הגחן, שזה סוג של טורף קטן, שהיה מצוי בעבר גם בישראל. הגחן טוב בטיפוס על עצים, חי גם על הקרקע, הוא אוכל כל, יצורים קטנים, צמחים ואף נבלות. והסיבה שאמר רבי ישמעאל שמותר להחזיק את החיות הללו, מפני שעשויים לנקר את הבית, דהיינו לנקות את הבית מהעכברים. עד לכאן ציטוט התוספתא, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה חולדות סנאים? עונה על כך, אמר רב יהודה, הכוונה לשרצה, לשרץ שנקרא חרצה. ואיכא דאמרי, ויש אומרים שרב יהודה ענה, לפי הגרסה שמופיעה במסורת הש"ס, שהכוונה לחרצה שרץ דקטינא שקי, שרגליו דקות וקטנות, ורעיה בן איוורדיני, והוא רואה בין הענפים של הסנה. ומהי שרצה? ומדוע קוראים לו שרץ? הלוא יש לו רגליים, מפני דמטטאי שקי. שמפני שיש לו רגליים דקות וקצרות, הוא נראה כשרץ. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין לבהמה דקה. והסיבה לדבר מסביר רש"י, שמיום גלות יחוניה רבו שם התלמידים ונתיישבו שם ביישוב קבע. וכדי שהבהמה דקה לא תחריב את היישוב, אז אסרנו גם בבבל לגדל בהמה דקה. אמר לי, שאל רבד הבר אהבה לרב הונה, דידך מי, הלו יש לך בהמה דקה בבית? אמר לי, ענה לו רב הונה, דידן כמינטרה להו חובה. על הבהמה הדקה שלי משגיחה אשתי שנקראת בשם חובה. אמר לי, הגיב לו רבד הבר אהבה, חובה תקברנו לבנה. הוא מביא על כך תוספות שלושה פירושים. פירוש ראשון בשם רבנו חננאל, ששאל את זה רבד הבר אהבה בתמיהה, וכי דרכה לקבור את בניה? האם היא לא עוסקת לגדל את הילדים, אלא היא עוסקת לגדל את הצאן? פירוש שני, על פי הגמרא במסכת נזיר, שזה לשון כללה. פירוש שלישי, שתמר עבדה ברעבה, האם חובה לא יראה שהיא תיענש בגבורת בניה עקב כך שהיא עוברת על דברי חכמים? כך או כך, דבריו היו כשגגה היוצאת מלפני השליט, ואומרת הגמרא, שכולה שני דרעבדה ברעבה, לא איקה ימזרה לרב הונה מחובה. כל השנים שרעבדה ברעבה היה חי, הילדים שהיו לרב הונה מאשתו חובה לא שרדו. איכא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת לדברים שאמר רב הונה, ונקרא על פי גרסת הגאות הבאח, שעשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לעניין לבהמה דקה, ממתי? מקיעת הרב לבבל, שכאשר בא רב לבבל, רבו המתיישבים שם מפני ישיבתו. או הסבר אחר שרב הגיע לבבל ולימד אותנו להיזהר בכך, והסיבה מפני שהוא ראה שם רוב ישראל ויישוב קבוע. הוא מביא הגמרא סיפור. רב ושמואל ורב אסי איקלעו הזדמנו לבי שבוע הבן, והכוונה שהם נפגשו מחוץ לבית ששם עשו ברית מילה, וזה נקרא בי שבוע הבן על שם שעברו על הילד שבעה ימים. ואמרה לה, ויש אומרים שהם נפגשו לבי ישוע הבן, שהמילה ישוע מתרגמים אותה פורקן כמו פדיון, שהם נפגשו מחוץ לבית ששם היו עושים את המשתה שעושים לפדיון הבן הבכור. ותוספות במקום אומר שרבנו תם פירש שנולד שם בן, ועל שם שהוולד נושב ונמלט ממאה אמו, כדכתיב בישעיה והמליט הזכר, לכן נקט לשון ישועה, והיו רגילים לעשות סעודה. והגמרה שלנו היא אחד משני המקומות שבהם מוזכרת המסיבה שנקראת ישוע הבן, ויש אומרים שזה המקור למנהג שלום זכר, או בהגיעה האשכנזית ליטאית שולם זוכר, שבקרב קהילות האשכנז נוהגים להזמין קרובים וידידים בליל שבת שלפני ברית מילת הילוד. האירוע נערך לאחר שהציבור סועד את סעודת ליל שבת איש איש בביתו, ואז באים האנשים אל בית משפחת היולדת או אל בית הכנסת ומברכים את הילד ואת משפחתו. זה נקרא שלום זכר על שם האמור בגמרא, שכיוון שבא זכר בעולם בא שלום בעולם. טעם נוסף הוא כיוון שהשבת נקראת שלום, ולידת זכר מביאה שלום בין איש לאשתו. האירוח כולל מאכל ומשקה שאינם מצריכים נטילת ידיים, ובמיוחד נהוג להניח על השולחן מאכלים עגולים כגון גרגירי חומוס ועדשים, אשר בדרך כלל מסמלים מנהגי אבלות. משמעות המנהג היא לפי אחד הטעמים שניתנו לקיום הסעודה, לפיו מדובר בהשתתפות סמלית באבלו של התינוק, על צאתו מרחם אמו בעל כורחו, שכן על כורחך אתה נולד ועל כורחך אתה חי. ודרשו חז"ל כי ביות התינוק ברחם הוא לומד את כל התורה, ורגע לפני צאתו לאוויר העולם בא מלאך ובמכה אחת משכיח ממנו הכל, וזה השקע שנמצא על השפה העליונה, כדי שירכוש התינוק חוכמה ודעת בכוחות עצמו ולא ייהנה מן המוכן. והמאכלים העגולים מסמלים איפה אבלות על הדבר, וזה משום דמיונם לגלגל חוזר. יש כאלה המקשרים בין גרגירי חומוס הנקראים ביידיש ארבס לבין הפריון המובטח בפסוק שבו אלוקים מבטיח לאברהם והרבה הרבה את זרחה ככוכבי השמיים. וקריאת מילות הפסוק הרבה את בהגיה אשכנזית דומה להגיית המילה הרבה אס. בקהילות חסידיות נהוג אף להגיש לשולחן משקאות בירה ויין, וטעם המנהג הוא אמירת לחיים לזכות התינוק ואימו. טעם נוסף מזה שכתוב ויין ישמח לבב אנוש, שהרי זוהי שמחה גדולה בצאת התינוק לאוויר העולם. הוא מספר את הגמרא שרב לא איל כמדי שמואל, הוא לא רצה להיכנס לאותו מקום לפני ששמואל נכנס, הפכנו דף, ושמואל מצידו לא איל כמדי רב אסי, לא רצה להיכנס לאותו בית לפני שרב אסי נכנס, מפני שהיה גדול רב אסי משמואל, ורב אסי עצמו לא איל כמדי רב, לא רצה להיכנס לפני רב, שהרי רב אסי היה תלמידו של רב. בקיצור, הם נתקעו בחוץ. אמרי, אז אמרו התלמידים, מה ניטרח? מי מהשלושה יתאחר מבחוץ ויבוא אחרונה יחידי? ההיגיון אומר שניטרח שמואל, שהוא יתאחר בחוץ, ונייטי ויבואו רב ורב אסי, כך שקודם יבוא הרב ואחר כך תלמידו. ושואלת על כך הגמרא, מדוע דווקא זה האפשרות שאלו התלמידים, וניטרח רב או רב אסי שהם ימתינו וייכנס שמואל ראשון? מתרצת הגמרא ששמואל היה הקטן שבכולם, וזה שרב לא רצה להיכנס לפניו, משום שרב מילתא בעלמא הוא דעבד לשמואל, הוא היה מכבד אותו באופן קבוע, לא משום גדולתו של שמואל, אלא משום ההוא מעשה דלתיי. שהגמרא במסכת שבת מספרת שכאשר רב הגיע לבבל, הייתה לו מחלת מעיים, וכדי לרפא אותו, האכיל אותו שמואל דברים שגורמים לשלשול, ואמר לבני ביתו שלא יראו לרב איכן נמצא בית הכיסא, ורב שלא הכיר את שמואל, קילל אותו מרוב צערו. ובעקבות כך, לא היו לשמואל בנים כי אם בנות. ומאז אותו אירוע, עד ברי רב עלי, את אינו רב לשמואל עליו לנהוג בו כבוד. עד אחי ואחי, בינתיים שהם נמצאים בחוץ ולא יודעים מי ייכנס ראשון, עת השונרה, נכנס חתול לתוך אותו בית, קטעי ליד הדיינוקה, ונשך את התינוק וגרם לכך שנקטעה ידו. בעקבות כך, נפק רב ודרש ברבים את ההלכה הבאה, חתול מותר להורגו, ואסור לקיימו, ואין בו משום גזל, ואין בו משום השבע ודל לבעלים. עד לכאן דברי רב, ושואלת על כך הגמרא, וכיוון דאמרת רב שמותר להורגו את החתול, מה עניהותו, מדוע הוספת ואמרת שאסור לקיימו? עונה על כך הגמרא, מהו דתימה? לולא דברי רב, היית חושב לומר שאומנם מותר להורגו את החתול, אבל איסור עליך, אין איסור לקיים את החתול בבית, כמה שמלן, לכן ברב להשמיע לנו, שלא רק שמותר להרוג חתול, גם אסור לקיים אותו בבית. אמרי, המשיכו ואמרו את השאלה הבאה על דברי רב, וכיוון דאמרת שאין בו משום גזל, מי ניהותו, אז מדוע עוד הוספת לומר שאין בו משום השבע ודה לבעלים? ענה על כך, אמר אבינה, שדברי רב שאין צורך להשיב אבידה לבדים מתייחסת לאורו של החתול. שאם אדם מצא חתול מת, הוא פטור מלהשיב את אורו לבעלים. מייתי ומקשה גמרא ממקור תנא על דברי רב שאומר את הברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מגדלים כלבים כופרים וחתולים וקופים וחולדות צנאים מפני שעשויים לנקר את הבית. עד לכאן ציטוט לשון הברייתא, ואם כך זה סותר את דברי רב שאמר שאסור לגדל חתולים. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין דברי רב לדברי רבי שמעון בן אלעזר. הא באוחמא, הא בחברא. היתר בברייתא לגדל חתולים עוסק בחתולים שחורים. רב לעומת זאת אסר לגדל חתולים לבנים. שואלת על כך הגמרא, והמעשה דרב על החתול שקטע את ידו של התינוק, אוחמא הווה. זה היה בחתול שחור. מתרצת הגמרא, התם אוחמא בר חברא הווה. זה אמנם היה חתול שחור, אבל הוא היה בן של חתול לבן. מקשה על כך הגמרא, והמי באיה, באיה לרבינה, והרי זו בדיוק השאלה שרבינה הסתפק בה, דבאי רבינה, ששאל רבינה, אוחמא בר חברא מהו? כיצד יש להתייחס לחתול שחור בין חתול לבן? ומדוע לא פשט רבינה את ספקו מהמקרה עם רב? מתרצת הגמרא, קיקה מי באיה לרבינה, רבינה הסתפק במקרה, באוחמא בר חברא בר אוחמא. חתול שחור בין חתול לבן שהוא בין חתול שחור. לעומת זאת, מעשה דרב, היה באוחמא בר חברא בר חברא אהבה. היה בחתול שחור שהיה בן של חתול לבן, בן של חתול לבן. הוא מסביר הרב שטיינזל שההבדל בין חתולים אינו קשור בצבע לכשלעצמו, אלא בזנים שונים של חתולים, ובאותם דורות החתול עדיין לא נעשה מבוית ממש, והיו משתמשים אז בחתולים שהיו חתולי בר שגודלו בבתים. החתולים הלבנים, דהיינו הבהירים, היו כנראה קרובים יותר לחתולי המדבר הפיראיים, ומשום כך פסק רב שחתולים אלה נחשבים כחיות טורפות לכל דבר. אף חתול שחור בין חתול לבן ובין תערובת, שעדיין יש בו תערובת ניכרת של תכונות חיית הבר. ומציינת עכשיו הגמרא בסוגריים שלוש מילים. חבד, ביח, בחן, שזה סימן לזכור את סדר האומרים הבא. כאשר כל מילה מורכבת מהאות האמצעית של שם האומר. המילה חבד היא לזכור שאמר רבי אחא בר פפא, משום רבי אבא בר פפא, משום רבי עדה בר פפא. ואמר לה, ויש אומרים, שאמר את זה רבי אבא בר פפא, משום רבחיה בר פפא, משום רבי אחא בר פפא. שהאותיות האמצעיות שלהם מרכיבות את הסימן של בית י' ח'. ואמר לה, ויש אומרים, שאמר את זה רבי אבא בר פפא, משום רבי אחא בר פפא, משום רבי חנינה בר פפא. שהאותיות האמצעיות שלהם מרכיבות את הסימן בית ח' נון. והם אמרו שמטריעים על החיכוך בשבת, מסביר רש"י שמטריעים בציבור, בתחינה ובשופרות ובחצוצרות, כפי שמבואר במסכת תענית, על חיכוך שזה שכין שמתחכך האדם עליו, ותוספות אומר שבהכרח אין הכוונה שמטריעים בשופר בשבת, אלא הכוונה להתראה בפה על ידי תפילת עננו, וכוונת הדברים שמזה שבשבת מטריעים לכל הפחות על ידי תפילת עננו, אז אם כן ראוי לעשות על מגפת שכין, התראה אפילו בשופר בימי חול, כיוון שהוא דבר גדול כל כך שבשבת צועקים עליו. וכן הם אמרו, ודלת הננעלת לא במהרה תיפתח. מסביר רש"י שאם ננעלה דלת ההצלחה על האדם, יש היתר לבקש על כך רחמים מפני שהיא לא במהרה תיפתח. והדבר השלישי שהם אמרו, והלוקח בית בארץ ישראל, כותבים עליו אונו, דהיינו שטר מחירה, אפילו בשבת. מייתי ומקשה הגמרא ממקור תנאי, על מה שנאמר שמטריעים על החיכוך בשבת. שאומרת הברייתא במסכת תענית ושאר פורענויות המתרגשות ובאות על הציבור, כגון חיכוך, חגב, זבוב, צירעה ויתוש, ושילוח נחשים ועקרבים, לא היו מטריעים אלא צועקים. דהיינו, שלא מטריעים על כך בשבת בציבור, אלא צועקים ביחיד בלבד. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא שאמרו שצועקים ביחיד, מדובר בלח. וכאן בדברי בר פפא, מדובר ביבש. והמקור להבחנה הזו, דאמר רבי יהושע בן לוי, מכת שכין שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים, הייתה לח מבחוץ ויבש מבפנים. והמקור לכך שנאמר, נקרא את הפסוק בפנים, ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעו, ויזרוק אותו משה השמיימה, והי שכין אבעבועות פורח באדם ובבהמה. ומהמילים אבעבועות פורח לומדים שבפריחתו, דהיינו מבחוץ, הוא היה מבעבע. דהיינו, הוא היה לח מבחוץ, מה שאומר שמבפנים הוא היה יבש. ונציין למאמר של פרופסור זוהר אמר, שטוען שהשכין המקראי לא מתאר במדויק מחלה ספציפית, אלא מכוון לכלל הנגעים הדלקתיים שמתפתחים באור. ולכן קיימת ההבחנה בין שכין רע לבין שכין קל. וביחס למאמרה השנייה ודלת הננעלת לא במהרה תיפתח, שואלת הגמרא מהי, למה הכוונה? ומביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, מר זוטרא אמר שזה מתייחס לסמיכה. שאם רצו לסמוך חכם מסוים ולהעניק לו את התואר רבי, במידה ומסיבה כלשהי התעכב הדבר ולא בוצע, לא במהרה הוא יקבל את הדיפלומה. תשובה שנייה, רב אשי אמר שכל המריעים לו לא במהרה מטיבים לו. שמי שנדחה מתפקיד מנהיגותי לא במהרה יחזור לשם. תשובה שלישית, רב אחא מדיפתי אמר, לעולם אין מטיבים לו. ועל כך אומרת הגמרא, ולא היא, אין הדבר כפי שאמר רב אחא מדיפתי שלעולם לא מטיבים לו, אלא רב אחא מדיפתי מילתא דנפשי יהודי אמר. הוא אמר את הדבר על פי ניסיונו האישי. הוא מרחיב על כך תוספות שגם רב אחא מדיפתי בעצמו אמר במקרה שקרה לו, שמי שנדחה מהשררה לא במהרה מטיבים לו, אבל את זה הוא אמר בשעה שהוא היה סבור שיחזירו וימנו אותו ראש ישיבה. אבל כאשר הוא ראה לבסוף שלא יחזירו, הוא אמר על פי ניסיונו האישי שמי שנדחה מהשררה לעולם אין מטיבים לו. והסיפור במלואו מוזכר במסכת בבא בתרא בדף י"ב, שם מסופר שחכמים תכננו להכתיר את רב אחא מדיפתי לראש הישיבה, אבל בסופו של דבר הוכתר מר בר רב אשי לראש הישיבה, ואז קרא רב אחא מדיפתי על עצמו שכל המרעים לו לא במהרה מטיבים לו. וביחס למאמרה השלישית והלוקח בית בארץ ישראל שכותבים עליו אונו, דהיינו את שטר המחירה אפילו בשבת, שואלת הגמרא, בשבת סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך שלצורך קניית בית בארץ ישראל עוברים בשבת על מלאכה דאורייתא של כתיבה? אלא אומרת הגמרא, כדאמר רבא האטם. כפי שאמר רבא שם, בעניין צורכי רפואה בשבת, שאומר לנוכרי ועושה, הכנה מייקח גם. ביחס לקניית בית בארץ ישראל, אומר לנוכרי ועושה את שטר המחירה, ואף על גב דאמירה לנוכרי איסור שבות היא, דהיינו איסור דרבנן, משום יישוב ארץ ישראל, לא גזרו ברבנן. ומביאה הגמרא הלכה נוספת, שמראה את החשיבות של יישוב ארץ ישראל, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הלוקח עיר בארץ ישראל, כופים אותו לקח לדרך מארבע רוחותיה, משום יישוב ארץ ישראל. מפני שאם הדרכים לאותה עיר יהיו נוחות, זה יגרום לכך שהרבה אנשים יבואו לגור שם וליישב את ארץ ישראל. עד לכאן דף פ'.